שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ו במסכת זבחים באתר סיני. אנחנו מתחילים 9 שורות לפני סוף י"ד עמוד ב' ונלמד בעזרת השם עד סוף פרק ראשון. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נמשיך ונדבר על עבודת ההולכה, כלומר הולכת אדם לכיוון המזבח. נראה בעניין הזה היום שלושה נושאים עיקריים, אבל לפני שנתחיל נזכיר את המחלוקת שראינו במשנה לפני יומיים ורחבנו עליה אתמול, שלפי תנא קמא כל הולכה נחשבת עבודה, לפי רבי שמעון לעומת זאת זה רק במצב כזה שאי אפשר לשחוט ליד המזבח שעליו זורקים, וממילא חייבים להוליך את הדם, רק אז זה נחשב לעבודה. אבל אם יש אפשרות לשחוט צמוד למזבח ובכל זאת עשו את זה לא צמוד למזבח, אז כיוון שההולכה לא נצרכת, היא לא נחשבת עבודה. עכשיו, תוך כדי הסוגיה אתמול, כשדיברנו על הבזיכין של הלבונה, הזכרנו גם את הנושא של הולכה שלא ברגל. אתמול הזכרנו את זה ממש בקצרה, היום נתמקד בזה, וזה הנושא הראשון שלנו. אז מה זה הולכה שלא ברגל? הכוונה היא לקדם את אדם לכיוון המזבח, אבל לא על ידי זה שהוא הולך, אלא שהוא מושיט את היד, או כמו שעוד מעט נראה גם בדרכים אחרות, בכל אופן לא על ידי תזוזת הרגליים שלו. והשאלה היא האם זה נחשב הולכה או לא. עכשיו רש"י מדגיש שכל השאלה כאן זה רק במצב שבו המזבח נמצא רחוק מאיפה ששחטו, כלומר צריך ללכת ברגל, ובכל זאת הוא איכשהו קידם את הדם בלי ללכת ברגל, אלא למשל על ידי הושטת יד. זה השאלה שעליה אנחנו מדברים. אבל במצב שבו שחטו צמוד למזבח, שאז אין שום צורך ללכת ברגליים, אז לפחות בשלב הזה של הסוגיה, על זה אנחנו בכלל לא מדברים, אלא זה ברור לפי כולם שזה כן עכשיו הולכה. כלומר, שוב, הנושא שלנו זה רק שמצופה שהוא ילך ברגל, ובכל זאת הוא לא הלך ברגל, האם זה נחשב הולכה או שלא. מה נפקא מינה אם זה נחשב הולכה או לא? אז רש"י אומר שאם זה נחשב הולכה, אז אם יש לו מחשבת פסול, זה יפסול כמו בכל עבודה. אם זה לא נחשב עבודה, אז מחשבת פסול לא תפסול. זה רש"י, תוספות מוסיף על זה, ובזה נתמקד, שאם זה לא נחשב הולכה, אז בעצם חסרה לו אחת מעבודות, ואז לכאורה כרגע הקורבן פסול. איך הקורבן בכל זאת יהיה כשר? רק אם נאמר שיכול לתקן את זה, ללכת אחורה ולעשות שוב הולכה. זה אם זה לא נחשב הולכה, אם זה נחשב הולכה, כמובן שהכל בסדר. אז זאת השאלה, האם זה נחשב הולכה או לא, ונחלק את הדיון על זה לשלושה שלבים. בשלב הראשון נדבר על האם זה נחשב הולכה או לא, בשלב השני נדבר אם זה לא נחשב הולכה, האם אפשר לתקן את המצב הזה, ובשלב השלישי נציע שזה גם מחלוקת עניים, אבל נדחה את זה. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, האם זה נחשב הולכה או לא. הגמרא מביאה שתי ראיות לזה שזה כן, אבל דוחה אותם, ואז ראיה לזה שזה לא, ואת זה היא לא דוחה. מה הראיות? הראיה הראשונה זה מברייתא שראינו אתמול בתחילת י"ד עמוד ב', והברייתא הזאת פרטה כל מיני מצבים של הכהן שעובד שזה יכול לפסול את הקורבן. אחד מהדברים שהזכירה זה אם הוא יושב. עכשיו, בהנחה שהברייתא דיברה על כל העבודות, כלומר גם הולכה, אז מה הכוונה שהוא מוליך בישיבה? לכאורה הכוונה שהוא יושב ממש ולא זז, והוא מקדם את הדם על ידי זה שהוא מושיט את הדם לכיוון המזבח. ומה אומרת הברייתא? שבגלל שהוא יושב זה פסול, משמש אם היה עומד ומושיט את הדם זה היה כשר, כלומר הנה אנחנו רואים שהושטה נחשבת הולכה. זאת הראיה לכן, אבל דוחה הגמרא שאפשר להבין את הברייתא שלא מדובר פה בכלל בהושטה, אלא באמת מדובר שגם הכהן עצמו מתקדם לכיוון המזבח, והכוונה של יושב זה שהוא יושב על הרצפה ומזיז את עצמו ככה מהידיים לאט לאט לכיוון המזבח. זה מה שאמרה הברייתא שפוסל, ואין לזה שום קשר להושטת היד, ולכן דחינו את הראיה הראשונה. הראיה השנייה לכן זה ממשנה בפסחים שמתארת איך היו עושים את הולכת הדם בשחיטת הפסח. המשנה אומרת שהיו עומדים הרבה כהנים בשורה ארוכה מהמקום של השחיטה ועד המזבח, וכל ישראל שהיה שוחט, הכהן היה מקבל את הדם, ואז מעביר את הכלי עם הדם מכהן לכהן עד שזה מגיע למזבח. אז הנה אנחנו רואים שעושים פה הולכה של הדם על ידי הושטת הכלי מיד ליד בלי להזיז את הרגליים. אז הנה ראיה שהולכה שלא ברגל נחשבת הולכה. אבל דוחה הגמרא שאפשר לומר שכאן לא מדובר שממש עמדו במקום ורק הושיטו, אלא כל כהן שקיבל את הדם היה מתקדם צעד אחד עם הדם לכיוון הכהן שלפניו, ואז נותן לו את זה בלי שהדם מתקדם כשהוא נותן לו את זה, וכך גם אותו כהן היה מתקדם וכן הלאה, כך שהדם מתקדם רק על ידי תזוזת הרגליים, ולכן זה נחשב הולכה, אבל באמת הושטה לא נחשבת הולכה. אז הבאנו שתי ראיות לכן ודחינו אותם, ועכשיו נביא ראיה ללא וגם אותה נדחה. הראיה היא ממשנה בדף למד ב' שאומרת כך, אם כהן כשר קיבל את הדם כששחטו את הקורבן, אבל אז הוא העביר את זה לאדם פסול, אז אותו פסול יכול פשוט להחזיר לו את הדם והכל בסדר. עכשיו בשלב הזה הגמרא מבינה שמדובר שהפסול קרוב יותר למזבח, והבעיה כאן זה לא שהוא הושיט לפסול, כי הפסול לא הולך להתקדם עם זה, אלא הבעיה היא בעצם זה שהוא הושיט לו, כי הושטה לא נחשבת הולכה. ועכשיו בשביל לתקן את זה מה צריך לעשות? הפסול פשוט יחזיר את זה לכהן שעדיין עומד באותו מקום, וכך הכהן יעשה את כל ההולכה ברגליים ולא בהושטה. אז הנה ראיה לזה שהושטה לא נחשבת הולכה. זאת הראיה שלו, אבל הגמרא דוחה שאפשר להבין שכשהמשנה אמרה שהוא יחזיר את זה לכשר, היא לא התכוונה שהוא יחזיר את זה חזרה אחורנית למקום שבו הכשר עומד, אלא להפך, שהכשר יתקדם למקום שבו הפסול עומד, ויקח את זה משם. וכך, לפי ההבנה הזאת, אין שום בעיה בהושטה שהוא עשה, גם היא נחשבת הולכה, הוא רק צריך להחזיר לו, כי צריך שהכהן יעשה את המשך ההולכה ולא אותו פסול. אז מכאן הובנו ראייה שהושתה לא נחשבת הולכה, אבל דחינו. עד כאן השלב הראשון שבו ניסינו להוכיח, אבל את כל הראיות דחינו, ואנחנו עוברים לשלב השני. בשלב השני, שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, אולה בשם רבי יוחנן כבר החליט שהושתה לא נחשבת הולכה, ועכשיו הוא שואל שאלה חדשה, הוא אומר מה קורה אם כבר עשו הושתה, האם אפשר לתקן את זה, כלומר לקחת אחורה ולהוליך כמו שצריך, או שהלך והקורבן פסול. זאת השאלה של השלב השני, ולזה הגמרא מביאה שתי ראיות שאפשר לתקן, אבל שתי הראיות הגמרא דוחה. הראיה הראשונה זה מהמשנה שהרגע הבאנו לגבי הכהן שמסר לפסול. הרי שם, כמו שהרגע אמרנו, לפי האפשרות שההושתה פסולה, אז הפסול צריך להחזיר אחורה את הדם לקשר, והקשר יוליך אותו שוב, אז אנחנו רואים שאפשר להחזיר את הדם, כלומר אפשר לתקן. אבל את זה דוחה הגמרא, שבאמת את כל המשנה הזאת אפשר להבין בצורה אחרת לגמרי. עד עכשיו הבנו שהפסול עומד קרוב יותר למזבח, כך שכשהקשר הושיט לו את הדם, אז הוא קרב את הדם למזבח, והשאלה היא האם זה נחשב הולכה או לא. אבל עכשיו דוחה הגמרא ואומרת שאפשר להבין את זה גם הפוך, שהפסול עומד רחוק יותר, ואז כשהקשר הושיט לו, הוא לא קידם את זה לכיוון המזבח, אלא הפוך, הוא הרחיק את זה מהמזבח, ואז אין לזה שום קשר לנושא שלנו, האם הושתה לכיוון המזבח נחשבת הולכה או לא. אז זאת הייתה ראייה אחת שאפשר לתקן ודחינו אותה, ועכשיו בשורה השביעית בעמוד א' נראה ראייה שנייה, אבל גם אותה נדחה. הראייה השנייה כאמור זה מהמקרה הבא באותה משנה בדף למד ב'. כתוב שם שאם אחרי שקיבלו את הדם בכלי, כלומר שהדם מתקדש, ואז הוא נשפח על הרצפה, אז אפשר לאסוף את הדם ואז לעשות את ההולכה. עכשיו מן הסתם כשהוא נפל על הרצפה אז הוא התפזר לכל הכיוונים, בין השאר הוא גם התפזר לכיוון של המזבח, אז בעצם הוא התקדם לכיוון המזבח שלא על ידי הולכה ברגליים. ומה המשנה אומרת? שאפשר לאסוף את הדם ולהוליך אותו למזבח. אז או שתאמר שבכלל לא צריך הולכה ברגליים, או שתאמר שגם אם צריך, אם זה לא נעשה, אז אפשר לתקן. אז הנה עוד ראיה שגם אם זה לא נחשב הולכה, אפשר לתקן. אבל גם את זה הגמרא מנסה לדחות, והיא אומרת שאפשר להעמיד את המשנה הזאת שכשאדם נפל על הרצפה, הוא לא יתפזר לכיוון המזבח. איך זה יכול להיות? או שהוא נפל לתוך גומה ולכן הוא לא יתפזר, או שהיה מדרון אז הוא יתפזר רק אחורה ולא קדימה, או שזה דם סמיך והוא בכלל לא יתפזר. בכל אופן הוא לא יתקדם לכיוון המזבח, ולכן אין לזה שום קשר לנושא שלנו. אז זאת הדחייה על הראייה השנייה שאפשר לתקן, אבל את הראייה הזאת הגמרא דוחה משתי סיבות. סיבה אחת זה שלא סביר שהמשנה הזאת שמדברת על אדם שנפל, מדברת על מקרה כזה מצומצם שאדם לא יתפזר לכיוון המזבח. סיבה שנייה זה שיש משנה בקפה עמוד א' שגם היא מדברת על דם שנשפח, רק שהיא מדברת על המקרה שבו אי אפשר לאסוף את הדם, אלא זה פסול וצריך להביא דם חדש מהבהמה. מה המקרה של הפסול שאותה משנה מביאה? שדם נשפח לפני שקיבלו אותו בכלי שרת. עכשיו אם נאמר אצלנו שעצם זה שדם נשפח והתפזר קצת לכיוון המזבח גם זה פוסל, אז למה המשנה בקפה מביאה מקרה שבו הוא לא ניתן בכלל לכלי שרת, שתביא מקרה שהוא ניתן לכלי שרת, אלא שהוא נשפח לכיוון המזבח ולכן הוא נפסל? אלא מכאן ראיה שגם אם הוא נשפח לכיוון המזבח, אפשר לאסוף אותו, ללכת קצת אחורה ולקחת אותו עוד פעם. אפשר לאסוף אותו וללכת קצת אחורה ולהוליך אותו שוב, כלומר גם אם הולכה שלא ברגל אינה הולכה, עדיין אפשר לתקן. אז הבאנו ראיה מהמשנה בלמד ב' שאפשר לתקן, ניסינו לדחות את זה אבל דחינו את הדחייה מהמשנה בקפה, ולפי זה המסקנה היא שבאמת אפשר לתקן. בזה הגענו למילה איתמר בערך באמצע עמוד א', בינתיים ראינו את רבי יוחנן שאמר שהולכה שלא ברגל לא נחשבת הולכה, אבל הסקנו שאפשר לתקן אותה. עכשיו, כמו שהדגשנו בהתחלה, עד עכשיו דיברנו על מצב שבו הוא צריך ללכת ברגל, ובכל זאת איכשהו עשו את זה בלי ללכת ברגל. אבל אם הוא קרוב מאוד למזבח שאין שום צורך ללכת ברגל, אז ברור שגם לפי רבי יוחנן זה כן עכשיו הולכה. על זה דיברנו עד עכשיו. עכשיו באה הגמרא ומציעה חידוש. על זה דיברנו עד עכשיו. אבל עכשיו באה הגמרא ומציעה חידוש יותר גדול, והיא אומרת, אפילו במצב שבו הוא צמוד למזבח ואין שום צורך ללכת ברגל, יכול להיות שבכל זאת הושתה לא נחשבת הולכה. ומי אמר את הדעה הזאת? אומרת הגמרא שזה רבי שמעון מהמשנה שלנו. נזכיר את מה שהזכרנו כבר בתחילת השיעור, מה המחלוקת בין רבנן לרבי שמעון. רבנן אמרו שגם אם הוא יכל לשחוט קרוב למזבח ובכל זאת הוא שחט רחוק, סוף סוף כרגע הוא צריך ללכת את ההליכה הזאת, לכן זה נחשב הולכה. לעומת זאת רבי שמעון אמר שכל הליכה שהוא יכל איכשהו להימנע ממנה היא לא נחשבת הליכה. זה הפשט של המחלוקת ביניהם, כך הבנו עד עכשיו וכך באמת יהיה המסקנה, אבל כרגע כהווה מן הגמרא מציעה הצעה אחרת לגמרי במחלוקת. היא מציעה שמה שרבי שמעון אומר שזה לא נחשב להולכה, הוא מתכוון למקרה שעליו אנחנו מדברים, כלומר הולכה שלא ברגל, כלומר הושתה, אפילו שהוא כבר צמוד למזבח, גם אז רבי שמעון יאמר שזה לא נחשב הולכה. עכשיו נדגיש שכאן בהצעה הגמרא לא מתכוונת שזה לא נחשב הולכה וצריך לעשות את זה עוד פעם, כי אין... עכשיו נדגיש שכאן בהצעה הזאת הגמרא לא מתכוונת שזה לא נחשב להולכה וצריך לעשות את זה עוד פעם, כי הרי אין מה לעשות עוד פעם, הוא כבר צמוד למזבח. אלא הכוונה היא שהוא יצא ידי חובת ההולכה, אבל אם תהיה מחשבת פסול זה לא יפסול. אז זאת ההצעה של הגמרא, איך להבין את דעת רבי שמעון במשנה, והגמרא אומרת שמחחו עליה במערב, ובישראל צחקו על ההצעה הזאת. למה צחקו? הגמרא מביאה שתי הצעות למה צחקו. למה צחקו? כלומר בעצם למה דחו את ההצעה הזאת בדעת רבי שמעון? אז הגמרא מביאה שתי דחיות, את הראשונה נדחה, את השנייה לא. נתחיל דווקא בשנייה, כי היא כל כך מתפקשת שקשה להתאפק שלא לומר אותה. הדחייה השנייה היא שזה פשוט לא מה שכתוב במשנה. הרי במשנה כתוב במפורש שרבי שמעון מכשיר כשההליכה היא מיותרת. אז אם הוא עומד עכשיו צמוד למזבח והוא מושיט את היד, זה הרי לא הלכה מיותרת, אז רבי שמעון לא אמור לפתור במקרה הזה. זאת הסיבה השנייה שצאנו, שבגללה במערב הדחו את ההצעה בדעת רבי שמעון. לכן במערב הדחו את ההבנה הזאת בדעת רבי שמעון, שמה שהוא הכשיר זה כשהוא עשה הליכה שלו ברגל, אלא מה שרבי שמעון הכשיר זה כל הליכה שהיה אפשר להימנע ממנה. אז זאת הייתה הסיבה השנייה שבגללה דחו במערבה את ההצעה בדעת רבי שמעון, ועכשיו נראה את הסיבה הראשונה שאותה הגמרא דחתה. הסיבה הראשונה היא הוכחה מחטאת העוף. את חטאת העוף היו מולקים ולא שוחטים, והיו עושים את זה צמוד למזבח, כך שבעצם לא צריך הולכה, ואחרי זה היו מזים את הדם של העוף ישר מהגוף של העוף אל הקיר של המזבח. עכשיו ברור שגם בחטאת העוף יש את הפסולים של שלא לשמה, וזה כולל גם את פעולת ההזעה שהיא בעצם הפעולה העיקרית של הקורבן. עכשיו כרגע בשביל להקשות על ההבנה הזאת של רבי שמעון, הגמרא מניחה שתי הנחות. הנחה אחת שאותה הגמרא לא תשנה, היא שאם רבי שמעון אומר שהושטת היד לא נחשבת עבודה, כלומר היא לא נחשבת הולכה, אז באותה מידה היא גם לא יכולה להיחשב זריקה, כלומר הפעולה הזאת של הושטת היד בכלל לא נחשבת פעולה. זאת הנחה אחת. עכשיו לפי הנחה הזאת, איך ייתכן מחשבת שלא לשמה בקורבנות רגילים בזריקת הדם? הרי הפעולה היא רק הזזת היד. אז התוספות מסבירים שהגמרא מבינה שבשאר הקורבנות ברור לגמרא שהזריקה היא לא רק ההזזה של היד, אלא כל ההזזה של היד כולל הזמן שהדם באוויר עד שהוא פוגע במזבח. כל התהליך הזה ביחד נחשב לזריקת הדם, ובזה יש מחשבת פסול. וזה מוביל אותנו עכשיו להנחה השנייה, שלעומת זאת בחטאת העוף, כאן הגמרא מניחה שפעולת ההזעה מסתיימת ברגע שהוא מזיז את היד, כלומר אין עניין שאדם יגיע למזבח, אלא רק צריך לזרוק אותו לכיוון המזבח, זה סוף הפעולה. אלה שתי הנחות, שוב שגם לגבי הזעה רבי שמעון יאמר שפעולה הזאת של הזזת היד לא נחשבת פעולה, והנחה שנייה שבחטאת העוף כל המטרה היא רק להזיז את היד ולא שאדם יגיע. ממילא על בסיס ההנחות האלה שואלת הגמרא, איך לפי רבי שמעון אפשר לפסול בהזעה שלא לשמה? הרי לפי מה שאנחנו מציעים ברבי שמעון, אז הפעולה של הזזת היד היא לא נחשבת לעבודה, ממילא ההזעה עצמה היא כלום, ובה בעצם נגמר כל התהליך, אז על מה הוא מכיל את מחשבת הפסול של שלא לשמה? זאת התחייה הראשונה להצעה של הגמרא, שמה שרבי שמעון אמר שזה לא נחשב הולכה, הוא התכוון לא שתת היד. אבל כמו שאמרנו, את התחייה הזאת הגמרא דוחה, והיא עושה את זה על ידי זה שהיא דוחה את הנחת היסוד השנייה. ההנחה השנייה כאמור הייתה שבחטאת העוף הפעולה נגמרת ברגע הזה, ולא משלן לנו אם זה פגע במזבח או לא. את זה דוחה הגמרא ואומרת שלא נכון. גם בחטאת העוף, כמו בשאר הקורבנות, אדם כן צריך להגיע למזבח, וממילא, כמו בכל קורבן, הוא יכול לכוון על כל התהליך של הזריקה עד שזה מגיע למזבח, שלא לשמה, וזה מה שפוסל. מאיפה לומדים שזה צריך להגיע למזבח? לומדים את זה מפסוק שבכלל לא מדבר על חטאת העוף, אלא על פר כהן משיח שאותו עושים בתוך ההיכל, אבל כתוב שם בפסוק, ויזה מן אדם שבע פעמים וכולי, ונתן הכהן מן אדם על קרנות המזבח. אז יש שם מקש בין הזעת דם לבין נתינת דם על המזבח, ומזה לומדים להזעת העוף בחטאת הדם, שההזעה צריכה להיות כמו נתינה, כלומר שאדם יגיע בפועל אל המזבח, כאילו ששמו אותו ישירות על המזבח. אז דחינו את התחייה הראשונה להצעה שעל זה דיבר רבי שמעון, אבל כאמור אחרי זה הבאנו תחייה נוספת, שזה פשוט לא מה שכתוב במשנה. ובזה הגענו לשורה הרחבה הראשונה בעמוד א', סיימנו את הנושא הראשון שלנו, וזה הולכה שלא ברגל. הסוגיה הבאה שנראה עכשיו מורכבת משני נושאים. נושא אחד קשור לנושא שעכשיו למדנו, וזה תיקון להליכה שנעשתה על... הסוגיה הבאה שנראה עכשיו בעצם מורכבת משני נושאים. נושא אחד קשור לנושא שלמדנו עכשיו, וזה תיקון להליכה שנעשתה לא בצורה טובה, והנושא השני בסוגיה הזאת זה המשנה. אז לפני שנראה את הסוגיה עצמה, נזכיר קודם מה כתוב במשנה. כמו שכבר הזכרנו פעמיים, השיעור במשנה יש מחלוקת בין רבנן לרבי שמעון, אבל באמת יש במשנה דעה נוספת והיא של רבי אלעזר. ועכשיו, לפני שנראה איך מה שרב אמר קשור למשנה, קודם נעשה סדר לגבי המצבים השונים של הולכה, ונסדר אותם לפי סדר מההולכה הכי פחות מיותרת ועד הכי מיותרת, כשברור שככל שההולכה לא מיותרת, אז היא יותר נחשבת עבודה. הרמה הכי לא מיותרת זה מצב כזה שאין ברירה אלא ללכת עם אדם, למשל ששוחטים את החטאת הפנימית בעזרה, וצריך ללכת עם אדם למזבח שנמצא בתוך ההיכל. זאת הרמה שרבי שמעון דורש בשביל להחשיב את ההולכה הזאת כהולכה. הרמה הבאה זה מצב שבו יחדו לשחוט את הקורבן צמוד למזבח, אבל בכל זאת שחטו רחוק. כאן, למרות שבאמת היה אפשר למנוע את ההולכה הזאת, אבל סוף סוף מותר לשחוט רחוק, וזה מה שנעשה, אז כרגע צריך להוליך, לכן אפי רבנן זה נחשב הולכה. נקפוץ לרגע לרמה הרביעית. הרמה הרביעית זה כשלקחו את הדם לכיוון הלא נכון, זה כמובן מיותר לגמרי. והרמה השלישית זה כשמחזירים את הדם מאותו מקום מיותר. כאן ודאי היה אפשר למנוע את זה, אבל סוף סוף כרגע הדם נמצא רחוק וצריך להחזיר אותו. אז אלה ארבע הרמות, ועכשיו ננסה להבין מי סובר איזה רמה מספיקה בשביל להחשיב את ההולכה הזאת כעבודה. אז לדעת רבי שמעון כבר ראינו שהוא אומר שרק אם ההליכה לא מיותרת בכלל. אז לדעת רבי שמעון אנחנו כבר מכירים שהוא ברמה הראשונה, כלומר רק הליכה שהיא לגמרי נצרכת היא נחשבת להולכה, אבל דעת רבנן ודעת רבי אלעזר לא ברורה כי אפשר להסביר אותה. כי לפי רבנן במשנה זה נחשב הולכה אפילו שזה מיותר, ואילו לפי רבי אלעזר הוא אומר שהליכה שלא נצרכת לא נחשבת הליכה. ואילו לפי רבי אלעזר הוא אומר שהליכה שאינה נצרכת לא נחשבת הולכה. אז ברור שרבי אלעזר דורש יותר הכרחיות בהליכה מאשר רבנן, אבל לא ברור באיזה רמה. כלומר, יכול להיות שרבי אלעזר ברמה 2 ורבנן ברמה 3, אולי גם 4, ויכול להיות שרבי אלעזר ברמה 3 ורבנן ברמה 4. אז מי סובר מה? אז דבר אחד אנחנו כבר יודעים, וזה דעת רבא, כי רבא מקודם דיבר על מקרה שבו קרבו את הדם, ואז הרחיקו, שזה הרמה הרביעית, ואז עוד פעם קרבו, שזה הרמה השלישית, ורבא אמר שהקירוב השני גם הוא נחשב הולכה, ומן הסתם זה בדעת רבנן, אז יוצא שלפי רבא רבנן ברמה השלישית, ועכשיו בשורה הראשונה בעמוד ב' בא רב ירמיה ואומר לרבא שהיא בדיוק את מה שאמרנו עכשיו, שמה שרבא אמר שגם הרמה השלישית נחשבת להולכה, זה בעצם מחלוקת רבנן ורבי אלעזר. לרבנן כאמור גם הרמה השלישית נחשבת הולכה, לרבי אלעזר שהוא דורש יותר צריך את הרמה השנייה, ואף אחד לא סובר את הרמה הרביעית, זה דעת רבא. הבעיה היא ששבע שורות לפני סוף הגמרא מקשה הבאי מברייטה של רבי אלעזר, ששם רבי אלעזר מביא דוגמה להליכה מיותרת, והדוגמה שהוא מביא זה הרמה הרביעית, כלומר שמוציאים את הדם נגד הכיוון. ממילא יוצא שלפי רבי אלעזר, הרמה השלישית היא כן מספיק נצרכת בשביל לחשב לעבודה, וזה נגד מה שרב אמר שרבי אלעזר הוא ברמה השנייה. זאת הקושייה של הבאי לרבה, וכשרבה שמע את זה אז הוא אמר, טוב, אם יש לך ברייטה אז אני מוותר, אתה צודק. אז יוצא שברור שרבי שמעון דורש את הרמה הראשונה, רבי אלעזר מסתפק ברמה השלישית וברור שגם השנייה. לגבי רבנן למסקנה הזאת יש מחלוקת באחרונים, יש סוברים שהם בעצם לא חולקים על רבי אלעזר ושניהם סוברים שזה מהרמה השלישית והלאה, ויש סוברים שאם את רבי אלעזר שמנו ברמה השלישית, אז את רבנן נשים ברמה הרביעית, כלומר שגם כשהוא הולך נגד הכיוון, אפילו זה נחשב הולכה לפי רבנן.